ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו זוכים בתחילת ובשמיה להתחיל זמן חדש, והתחלת הזמן היא אפילו הזמן של הכנה למתן תורה. אנחנו סופרים את הימים לקראת מתן תורה. הפעם אפילו זכינו לקיים ימי גולל עם כל תורה. בעצם הימים האלה שבין פסח ושבועות היא צריכים להיות מעין חול המועד. שבועות זה השמיני עצרת של חג הפסח. אלא שבעבונותינו הימים האלה נהפכו בימי אבל, בגלל מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא, ובאשכנז עוד היו מחמירים יותר באבינות, מפני שגם פרעות הצלבנים היו בשבועות האלה. בעצם מילים היו צריכים להיות עם שמחה, שאנחנו צריכים לנות להבידות בימים אלה. למה נקראו תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה? רבי עקיבא חינך את תלמידיו שצריך לדבר, אבל כנראה שלא תמיד הצליח החינוך. יש סיפור בחז"ל שרבי עקיבא פעם עשה סעודה וקנה את והקצב לשונו ונתן לתלמידים לאכול לשון, כמו שאברהם אבינו נתן לאורחים שלו לאכול לשון, אבל חלק מהלשונות יצאו רכות וחלק קשות. אז הדברים חיפשו את הרכות, ואמר להם, כמו שאתם מחפשים את לשון רכה, תדעו תמיד גם אל חבריכם לדבר בלשון רכה ולא בלשון קשה. מסופר על רב ישראל מסלנט שבא פעם מבית מדרש אחד, ראה שמתווכחים שם בריד חדורית, אחד צועק על השני חמור ואחד צועק על השני טיפש. אז הוא גם דיבר שגם כך צריך להתנהג, צריך לדבר בנימוס אחד עם השני. היום הפעם בא שוב לבית המדרש והראה שהם אומרים בנימוס, והשני מסתום אתה צודק, והשני עונה מסתום אתה צודק. זה מה צריך ללמוד, זה דבר בנימוס, אבל אם הסברה שלו לא נכונה, אז צריך להגיד שהסברה לא נכונה, זה שני דברים. הגמרא נותנת לנו דוגמה אולי איך לא נהגו כבוד זה בזה. הגמרא מביאה שרבי טרפון פעם שאל שאלה, והיה שם תלמיד בשם יהודה בן נחמיה שאמר תירוץ על השאלה של רבי טרפון. רבי טרפון עונה קיבל, צעבו פניו של יהודה בן נחמיה. אז אמר לו רבי עקיבא, צעבו פניך, אתה מחייך, אתה שמח שהשארת את זקן, שניצחת בוויכוח. רבי טרפון, שהוא חכם גדול, תמהני עם תאריך ימים. אומר רבי יהודה ברבילאי, אמר את זה שהמעשה הזה היה לפני פסח, שבועיים לפני פסח, וכשהוא בא שוב לבית המדרש שבועיים לפני שבועות, אז מטח פעונת ל"ג בעומר, שאל איפה יהודה בן נחמיה, אמרו שהוא נפטר. אז זה ממש הזמן של בין פסח לעצרת. אז זה אולי הגמרא כתבה כדוגמה, ולא נהגו כבוד. אז מה זה לא נהגו כבוד? הוא בסך הכל חייך, והוא לא חייך, לא חייך בפנים של רבי טרפון, מאחרי הגב של רבי טרפון נפטר. ובכל זה טבעי שבאדם שמח שהוא התווכח עם חכם גדול, רבי טרפון היה זקן ומפורסם, והוא בחור צעיר עדיי, והוא ניצח את המטפון בכל זאת, זה לא בסדר שהוא חייך. כנראה שהדברים כאלה, זה נקרא שלא נעדים כמות זה בזה. בין אדם לחברו, אבל לאחת המצוות האדם לחברו בצדק תשפוט עמיתך. וחז"ל אמרו את זה שלבי דם לקו זכות. יש עוד פירושים, עובדה אחת הפירושים, צריך לדון לקו צדק. אם יש ספק, צריך לדון אותו לקו צדק, ולא רק בספק שקול, אלא אפילו אם זה נוטה יותר לחובה, אבל אם אפשר לדון לזכות, אז צריך לדון לזכות. אמנם זה מוגבל, הראשונות כתבו, שלמרות שהמשנה אומרת, תביא איתן את כל אדם לקו זכות, זה רק באדם צדיק, או לפחות בינוני. אבל במי שידוע שהוא רשע, אסור לדון אותו לקו זכות, צריך לדון אותו לקו חובה. זה באמת פסוק מפורש בתנ"ך. מסכים צדיק לבית רשע, מסלף בשעים לרע. את הרשע הזה מסלף לרע. אפילו אם נדמה לך שהוא נוטה לקו זכות. אבל אדם שלא רשע, צריך להשתדל לדון אותו לקו זכות. כמובן יש עצה נפלא להחליט שהוא רשע, אבל צריך לדון אותו לקו חובה. אבל זה גוף מעשור. אם אין לי הוכחה שהוא מוחלט את שהוא רשע, אסור לדון אותו לקו חובה שהוא רשע. שהוא רשע, אתה רוצה לדון לקו זכות. מי שדן את חברו לקו זכות, גם בני השמיים ידונו אותו לקו זכות. רק עם שאיתך, מי שמתנהג בדרכים שיהודי צריך להתנהג אותו, זה בקו זכות. לא מי שלא מתנהג בדרכים האלה, אבל מי שמתנהג בדרכים שיהודי צריך להתנהג, אפילו במעשה שנראה שהוא נוטה לעבירה, צריך לדון אותו בקו זכות. שבזה מקיים רק מצוות בצדק תשפוט עמיתך וגם בהוותה לרעך כמוך. הרי גם את עצמך היית רוצה שידון בקו זכות, לא נעים לך שיחשבו עליך שאתה רשע. והוותה לרעך כמוך כולל שגם את חברך תדון בקו זכות. נכון שבאמרת שבהוותה לרעך כמוך ברור עמיתה יפה, אבל זאת לא הדרך היחידה לקיים בהוותה לרעך כמוך. לא צריך לחשוב שבאהבת לרעך כמוך, זה בתנאי שהוא ממש כמוך, ממפלגה אחרת, מהשקפה אחרת, אז לא צריך לאהבת לרעך, אפילו אם הוא לא ממש כמוך, בכל זאת צריך לראות אותו. לחברך לא תעביד, אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. אם שנוי עליך, שידון אותך לקו חובה, אז אל תעשה את זה לחברך. אז כזה אמרו גם אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. שמעתי מאבים הרי זכרונה לברכה, שהרבה פעמים זה ממש למקומו, פשוטו. מפני שאי אפשר לתבוע מאדם שבא נגיד ברוסיה את השלטון סטלין להתנהג בדרכים שאפשר כבר מיהודי שגדל במאה שערים או בבני ברק. הוא גדל אחרת, קיבל השקפות אחרת, חינוך אחר. אי אפשר לתבוע ממנו מה שאפשר לתבוע ממי שקיבל את החינוך הזה. צריך מאוד להתחשב במקום של היהודי. היה לי מעשה פעם, שני שכנים שבאו אליי, כששכן אחד טען שהשכן השני אמר לו, אני ארוג את אשתך. והשכן השני אמר, שמה את זה בטמי, אני ארוג את אשתך. אני יודע, שניהם גדלו בתרבויות שונות, אז יכול להיות שמה שאחד נקף תמיה, השני נקף תקדים רצח, כמו אצלם. ברוך השם, אישה חיה עד היום, אז כנראה שזה לא היה עם רצח.
Thank you.
שבאפס ברוך הוא אנחנו כולנו במצב הזה, שרואים חצאי דברים ולא יודעים עוד מה ולמה עשה השם ככה. אומרים בשביל החפץ חיים, יש שם המשל, לפעמים אנשים שואלים גם לפלוני נפטר מוקדם, ופלוני כך, זה המשל, האדם שבא בעיר זרה לבית הכנסת, רואה שהגביים חלק עליות, לאחד, קודם קורא לאחד מהשורה השלישית, אחר כך קורא לאחד מהשורה החמישית, אחר כך לאחד מהשורה הערבית, ואחרי הצעי הגשר שבאמר, תסלח לי, למה לא תלך לפי הסדר? קודם השורה השנייה, אחר כך השורה השלישית, אז הוא אמר, תסלח לי, אדוני, אבל אתה לא מכאן, אתה לא יודע את הסדר, אני יודע את הסדר, כי זה יש יורצה את השבוע, לזה יש ריטריט, לזה יש משהו אחר. מי שבא את הרגל לא יודע את הסדר. אנחנו בעולם של הקדוש ברוך הוא לא יודעים את הסדר, הקדוש ברוך הוא יודע את הסדר. אז יש כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל גם כלפי בשר ודם, שרואים חצי דבר, לא רואים. צריך להיזהר מאוד, כשמחליטים על מישהו שלא בסדר, לדעת אם באמת יש לי כל הנתונים, או שאין לי כל הנתונים. נביא זכריה אומר פעמיים את המשפט בשינוי לשון קצת לרעת איש אחיו אל תחשבו מילות חשב, וחשבתי למה אומר זה פעמיים, שאומר שתי משמעויות במשפט, משמעות אחת שאל תחשבו, תצפו שתהיה לו רעה, תצפו תמיד שיהיה לתנאי שני טובה לא רעה, פעם השנייה שאל תחשבו שהוא עושה רעה, אנחנו יכולים לחשוב שהוא עושה טובה, אל תחשבו שהוא עושה רעה. חורבן שני, החורבן היה צנעת חינם, מה הייתה צנעת חינם? שכל אחד חשב שרק הוא פועל בדרך הנכונה נגד הרומאים, נגד תשאר שונאי ישראל, כשהשני לא פועל, לא דנו אחד את השני מספיק בכף זכות. זה היה שנאת חינם שהייתה בבית שלי, וגרמנו בשפיכות דמים, והרגו זה את זה. היו דנים יותר לכף זכות, אז לא היו כל היום עם זה. החטא הגדול בעם ישראל, שמכירת יוסף, וגם הוא בא מזה שלא נתנו מספיק לכף זכות. יוסף דן תחב לכף חובה, שהם נכשלים בעבר מנחי ועוד עבירות, ולא נתנו אותם מספיק לכף זכות. והיה צריך לחשוב אם זה עשרה שבטים גדולים שבטי קרב, ועושים דברים כאלה, אולי יש להם סיבה הלכתית, אולי הם צודקים. זה לא מספיק, אסור לי לדבר על יוסף, אבל כשהם מצטיירים לשבר אנשים כמוני, נתן מספיק בכף זכות שעשרה חכמים גדולים נכשלים בדברים שפיתה עשרה הם כישלות, והם נתן אותו מספיק בכף זכות, הם חשבו אותו ברדף, שהוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם כדי אולי להמשיך, שבדור הראשון יצחק לקחת את הבכורה מישמעאל, הוא נהיה המנהיג היורש של אברהם אבינו, בדור השני יעקב לקח מעשיו, הוא נהיה הממשיך של אברהם ויצחק, אז עכשיו יוסף בדור השלישי רוצה לקחת את כל הירושה הרוחנית וגם את ארץ ישראל, בדור היורש של אברהם יצחק ויעקב רוצה להדיח אותם מהירושה, חשבו בו שהוא רודף, אבל לא רוצה לחשבו, לא הוא רדף אותם, לא הם עשו את העבירות שהוא ייחס להם, היו לו טעויות ולהם היו טעויות. שני הצדדים, זה גרם לגלות מצרים. אנחנו השבוע קוראים על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, כמו דברים גדולים, כי יום הכיפורים, הקורבנות הפנימיים, זה פער בשעיר, פער מרכוש הכהן הגדול, והשעיר מרכוש הכלל ישראל. הפער זה לכפר על חטא העגל שעשה הכהן הגדול, אהרון הכהן. והשעיר לכפר על מכירת יוסף, והשחטו שעירים, והתמילות הקטון בדם. זה פעם רכוש הציבור, כי זה הייתה עברה של כלל ישראל. חוץ מזה הם דינו גם כתורת, גם זה קורבן בקודש החדשים, כי מה אומרת שכתורת מחפרת על לשון הרע. שם היה עניין של לשון הרע, שיוסף נחשב לשון הרע. הרבה של דמה של הוכחות שמה אומרים, את הסולחן לישראל ומחולן לשבטי ישרון, סולחן לישראל זה על חטא העגל, שאמרו אלה לאחי ישראל. מחולם בשבטי ישרון זה על חטא השבטים שמוכי התפסים. וכל זה בא מפני שלא דנו מספיק בכף זכות, לא יוסף את האחים ולא האחים את יוסף. צריך מאוד לזהר בדבר הזה, להשתדל לדון את השני בכף זכות. אנחנו מדברים על הכנה למתן תורה, זה חלק מהכנה למתן תורה, שגם התלמידי רבי עקיבא מתו דווקא בשבועות האלה, לפני שהיו שבועות, זה התכנן מתן תורה. מתן תורה היה שקיבלו כאיש אחד בלב אחד את התורה. אם יש מחלוקת, לא נגעו כמובן מספיק בזה, אז כנראה שהם לא היו רואים. אסור לנו לדבר על אנשים גדולים, אבל כנראה שהם לא היו רואים להיות הממשיכי מסורת התורה. אחר כך רבי עקיבא לימד 5 תלמידים, והם מלאים בכל הש"ס, רבי יהודה ורבי שמעון ועוד, כל הש"ס מלא מהם. אם היו 24,000, ודאי הש"ס היה מלא מהם. לא זכינו שהם ממשיכי התורה של רבי עקיבא. רק המעטים שנשארו בסוף, אחרי שמתו כדם. חשבתי עוד פעם למה הם מתו דווקא בעצם זה עצרת, כי יש מה דאמר במסכת עדויות, שמשפט הראשיים בגיהינום זה דווקא בין פסח לעצרת. כתוב היה מדי ראש חודשו ומדי שבת לשבתו, כאשר השבתות תמימות בין פסח לעצרת. זה הזמן של משפט הגיהינום, אז אולי בגלל זה נפתור את עצמי פסח לעצר. אבל כל פעמים, לגענו, צריך לעורר שאנחנו עכשיו הולכים לקבל את התורה, אנחנו בזמן של קבלת התורה, אז להתחזק ממתן למקום, ואדם לחברו, לתון כל אחד את השני לקו זכות, לדבר בלשון ריקה זו, אני לא יודע אם ישיבת הכותל מעניקה לשונות לכל אחד, אבל גם בלי זה צריכים שכל אחד ידבר בלשון ריקה עם חברו, להתקרב עם חברו, אחד את השני, איש את אחים ידו, איש את רעיל ידו, ולכים יבר חזק, להתחזק לתורה, לקבלת התורה, לשמחה ולקצור, ונבקה עם את השם בנות לרגל בחג השבועות, להביא את הקורבנות שצריך להביא, ולשלימה לדבי הראשון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.